גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 183, מהפורמניפרים בנו ואל הפורמניפרים נשוב. מי הם ומה הם היצורים האלה? וגם על הזהב באבק הכוכבים ועל העוצמות שבהם התפוצצו כוכבים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מה אנחנו יודעים על הפורמניפרים שהם יסודות החיים?
יצור חי, הוא בונה שלד שכל הזמן גדל במהלך החיים שלו וגם התא עצמו גדל, יש לו מעין זרועות שהם חלק מהציטופלזמה שלו שעושים חילופי חומרים עם הסביבה והוא אפילו יכול להתלבש על דברים יותר קטנים ולעכל אותם, הוא סוג של טורף.
אבק הכוכבים יכול בהחלט להיות מבריק ויש סיבה טובה לכך.
שני כוכבים שמתמזגים אחד עם השני, הניוטרונים שהם מגיעים לצפיפות גבוהה מאוד וטמפרטורה גבוהה מאוד, ואז יכול להיווצר תהליך כזה של R-Process בצורה מאוד משמעותית. כל מיני אלמנטים נוצרים בצורה הזאת, אחד המפורסמים ביניהם זה זהב.
ואל תביטו למעלה, Don't Look Up, גרסת המציאות.
רוב הפיצוצים האלה קורים במרחקים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות מיליארדי שנות אור מאיתנו, ואז הקרינה שמגיעה אלינו משם היא לא חזקה מספיק שתגרום לנו נזקים, אז לא צריך לדאוג.
שלום דוקטור שרית אשכנזי פוליבודה ממרכז המחקר והפיתוח במדבר וים המלח שלוחת ערבה תיכונה, שלום לך.
שלום לך.
ואנחנו נמצאים במרכז יאיר בחצבה, והמחקר שלך הוא אמנם על יבשים אבל הוא מתרכז ברטובים, נכון?
לגמרי.
איך קוראים להם?
פורמניפרים.
תגידי, בני כמה הם, או בואי נגיד כמה זמן חי אחד כזה, האם יותר מהזמן שלוקח לי להגיד את השם שלו?
אז אחד כזה חי, אחד לבד חי משהו כמו כמה חודשים, אבל כל הפורמניפרים מבחינה אבולוציונית חיים פה משהו כמו 500 מיליון שנה.
אבל הוא חד תאי, אמרת לי מקודם.
נכון. הוא יכול לעשות רבייה באמת א-מינית, אבל הוא יכול לעשות גם רבייה א-מינית שיש תאי בת ותאי מין נקביים וזכרים מתפזרים באוקיינוס ומתחברים אחד עם השני ולאט לאט הוא גדל.
אז רגע, אז הוא עדיין צריך יותר מרכיבים כדי לגדול? כלומר, הוא לא יכול להישאר, הוא חד תאי.
הוא חד תא, אבל הוא גדל, הוא יצור חי, הוא בונה שלד שכל הזמן גדל במהלך החיים שלו וגם התא עצמו גדל, יש לו מעין זרועות שהם חלק מהציטופלזמה שלו, שעושים חילופי חומרים עם הסביבה, והוא אפילו יכול להתלבש על דברים יותר קטנים ולעכל אותם. הוא סוג של טורף, אבל יפה ונחמד.
טורף על. מה מיוחד בו?
מה מיוחד בהם? וואי. אז קודם כל הם הדבר הכי יפה שנפגוש בים.
אמרה הצוללת, הצוללנית, סליחה.
ומעבר לזה שהם יפים, הם פשוט מרתקים, והם יכולים לספר לנו מלא סיפורים על העבר, על ההיסטוריה של כדור הארץ, איך הסלעים שאנחנו רואים סביבנו נוצרו. אנחנו יכולים להבין קצת יותר את ההווה, ולעקוב אחריו ולנטר אותו, וכמובן אפשר לנסות ולחזות את העתיד ולראות איך מה יקרה בעתיד שהטמפרטורה תעלה קצת או כל מיני דברים כאלה.
מה שאלת את עצמך בהתחלה? כלומר, כשאת בוחרת שאלת מחקר כי סביבם אפשר לבנות, אמרת היסטוריה ספרותית ענפה מאוד. ממה התחיל המחקר? מאיזה שאלה?
השאלה שלי התחילה ממש מזמן כשהתחלתי את המחקר על פורמניפרים, על איך נוצרו הסלעים בקריטיקון העליון, בתקופת הקריטיקון העליון בערבה.
בואי נגדיר אותו, זה 500-600 מיליון שנה?
לא, אז התמקדתי בתקופת הקריטיקון העליון, שזה משהו בין 93 מיליון שנה ל-66 מיליון שנה. וואה,
לאן הלכתי?
שבסוף הקריטיקון, לא יודעת אם אתה בטוח יודע, אבל התרחשה אחת ההכחדות הכי גדולות בהיסטוריה של כדור הארץ, שידועה כהכחדת הדינוזאורים. אז לאט לאט עם התפתחות המחקר שלי, אז גם התחלתי...
כשמסתכלים על הערבה, נראה כאלה הם היו פה בגלל זה היא שקעה, או משהו כזה. אבל לא, זה אותה תקופה שמדברים עליה של פגיעה של איזשהו גרם שמימי מאוד משמעותי, שהשמיד הרבה מאוד בעלי חיים.
כן, אז המטאורית זה התיאוריה באמת הפופולרית והמובילה, אבל חוץ מהמטאורית, היו עוד אירועים קטסטרופליים, כמו אירועים של התפרצויות וולקניות מאוד מאוד גדולות באזור אודו, אבל אנחנו רואים את ההשפעות שלהם אפילו פה. וגם שינויי אקלים, כל התקופת הקריטיקון העליון הייתה מאופיינת בשינויי אקלים מאוד מאוד גדולים, התחממות והתקררות מאוד גדולה, שגרמו לכל הסביבה להיות לא יציבה.
במילים אחרות, מה שקורה עכשיו זה לא איזה... כבר עברנו את זה מתישהו.
כן, עברנו את זה. אמנם לא אנחנו, האנושות עברנו, ואולי אני לא יודעת מה החלק שלנו...
אולי היינו, אבל לא נשאר מי שיספר על זה.
כן, לא, אם היינו נשאר, אם היינו, אז היה עדויות מאיתנו, אבל אין עדויות כאלה.
אז רגע, שרית, את מסתכלת על היצורים הקטנטנים האלה, קטנים קצת יותר גדולים מקטנטנים מאוד.
כן.
סביבת המחקר היא סלעית, היא קרקע הים, היא מה, איפה זה, שני אזורים מנוגדים בעצם.
נכון, אז המחקרים שלי מחולקים לשניים, אם אני עובדת על גיאולוגיה, אז אני עובדת על חתכים, זה או שאני יוצאת לשדה לאיזשהו הר, ופשוט לוקחת עם פטיש דוגמאות סלע, ואחרי זה במעבדה מפוררת אותם, או שאני מקבלת איזשהו קידוח, שאיזו חברה עשתה... אם זה לצורכי מחקר או לצורכי קידוחי נפט או דברים כאלה, אני מקבלת דוגמאות ועליהן אני עובדת, דוגמאות סלע. ואם אני עובדת על פורום מניפרים שהם חיים, אז אני הולכת לים ופשוט לוקחת מקרקעית הים דוגמאות סלע, עשבי ים, מצות, ורואה איפה הם חיים.
מאיזה עומק הכי ארוך הוציאו לך את היצורים האלה? כי יש הרבה חברות שלמשל בערבה הדרומית יש הרי את מכרות הנחושת,
כן.
שהם די עמוקים, נדמה לי יש שם כמה קילומטרים עומק.
נכון, אז מנחושת, מתימנה לא לקחתי משם דוגמאות, אבל יש דוגמאות שקיבלתי מהאוקיינוס האטלנטי, יש ספינות, יש ארגון מיוחד של חקר של הים העמוק, והם משייטים בים כל פעם בנקודה אחרת, תלוי למחקר שהם רוצים לבצע, והם פשוט קודחים בקרקעית האוקיינוס ומגיעים לעומקים מאוד מאוד גדולים של כמה אלפי מטרים ואפילו קילומטרים, ומשם קיבלתי דוגמאות.
כלומר, כמה שיותר קרוב למרכז כדור הארץ, או בואי נגיד למה שאנחנו מייחסים לו כמרכז כדור הארץ.
אני יודעת, כן, אפשר.
ואז מה את מחפשת בעצם? את מנסה לבדוק מה יש שם, או מי האנשים שחיו שם אז?
לא האנשים, מי הפורמיניפרים שחיו שם? כן, אני מנסה לבדוק גם שינויים באוכלוסייה של הפורמיניפרים.
רגע, את מדברת על אלפי מטרים, הם קיימים שם כי גם עם כל השנים שכדור הארץ התכסה במעטה שנוצר, שהגיע אליו מהאטמוספירה בכל מיני צורות, אבל עדיין זה יצר כל כך עומק, כל כך גדול שהם נמצאים פשוט בכזה עומק?
בעומק כזה, הסלעים שאני מקבלת זה פורמיניפרים מאובנים.
שוב, עדיין,
כן, כל הסלעים שאנחנו רואים אותם, הם חיו בים. הסלעים שאנחנו רואים סביבנו וגם הסדימנט שבים, הם נוצרו בים. הם נוצרו, רוב הסלעים, המרכיב העיקרי שלהם הוא פורמיניפרים, הוא שלדים של פורמיניפרים. אם אתה מסתכל על מצוקי דובר באנגליה, הלבנים, המצוק הענק הזה, כל המצוק הזה, כל הסלע הזה עשוי משלדים של פורמיניפרים.
אשכנזים, בהחלט. אבל לא, אבל השאלה
אז אם... אז הם נשמרים, הם בעצם נשוקים בקרקעית הים,
כן.
ומצטברים שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה, ויוצרים קילומטרים של סלע שאם הים ייסוג, כמו שים התטיס נסוג, היה פה בערבה ונסוג באיזשהו שלב, הוא משאיר אחריו את הסלעים האלה.
כלומר, אפשר יהיה למצוא אותם בהרבה מאוד מקומות. מה התפקיד שלהם מבחינת בואי נגיד, הקיום הסביבתי? הם גם משמשים מזון, אני מניח, אבל לפני כן יש להם תפקיד הרבה יותר חשוב, לפחות מבחינת האדם, איך שהוא מסתכל על היצורים האלה.
אז התפקיד שלהם, מעבר לזה שהם מספקים לנו המון מידע, באמת יש להם תפקיד ממשי, והם פשוט לוקחים את ה-CO2 שמותמס בים, ואנחנו יודעים היום ש-CO2, יותר מדי CO2 כמו באטמוספירה הוא רעיל, אז גם יותר מדי CO2 בים הוא רעיל, אז בעצם הם לוקחים את ה-CO2 שבים, משלבים אותו ביחד עם סידן ויוצרים לעצמם שלד. אחרי זה השלד הזה שוקע לקרקעית ופשוט הם מסלקים את ה-CO2 מהמערכת.
זאת אומרת, אם אני איכשהו מנסה לנתח את זה, השלד שלהם אמור להיות בצבע מסוים, ואז אם הוא בצבע כזה או אחר, אז אנחנו יכולים להסתכל גם על מה קורה במים. כלומר, אם המים טובים או לא טובים?
לא על הצבע, אבל על ההרכב הכימי של השלד שלהם, כן, אם זה...
אז במה זה מתבטא?
זה מתבטא גם בשינויים באיזוטופים של החמצן והפחמן בשלד שלהם.
לא, זה בסדר, זה ממשהו מורכב, אבל איך אפשר לראות ולהגיד, אוקיי, אם הוא יותר מדי כהה, משהו כאן קרה.
אז אפשר גם להסתכל על האוכלוסייה ולראות שינויים באוכלוסיות, זאת אומרת מינים מסוימים מעדיפים לחיות בסביבות שונות, ואז לפי השינויים במינים אנחנו נדע איך השתנתה הסביבה, וגם הכימיה של השלד שלהם כמו מתכות נדירות או רעילות שפשוט בתוך תהליך של בניית השלד, הן נכנסות לתוך השלד ואז אנחנו יכולים לעשות ניטור. לדוגמה, לפני כמה חודשים הייתה מחלית של זפת בים התיכון שנשפך זפת, ואנחנו עדיין יכולים לראות את ה... למרות שהיום אנחנו הולכים לים והים נראה לנו נקי, בשלדים של הפורמניפרים שהיום מגדלים שלד בים התיכון, עדיין יש מתכות רעילות שהגיעו מאותו שפיכה של זפת.
מאותו אסון אקולוגי. כן. בואי נלך למעבדה. את מקבלת אבן, או לא משנה מאיפה היא יצאה, איך בודקים אותה, מפוררים אותה, מה עושים לה?
אז אם זה סלע, אני משרה אותו במים, בדרך כלל במים רגילים, לפעמים עם קצת אקונומיקה, אם יש הרבה חומר אורגני בסלע הזה. שמה את זה בשייקר או משהו שמנענע את הכלי עם המים, ואחרי זה שוטפת את זה תחת נפה של 63 מיקרון, כלומר כל עומק חומר שהוא קטן מ-63 מיקרון, שזה 0.063 מילימטר, נשטף בכיור.
וזה הגודל של הפורמניפרים?
וזה הגודל של הפורמניפרים. יש גם קטנים יותר, פשוט קשה לראות אותם במיקרוסקופ. אז אנחנו עובדים על כאלה שהם גדולים מ-63 מיקרון.
ואז מה, אני מניח שמתחת למיקרוסקופ מתחילים לחפש מה?
מתחילים לחפש את הפורמניפרים וישר רואים אותם כי הם מאוד יפים ובולטים.
אחרי שראית אותם,
אני אוספת אותם ממכחול, יש לי מכחול מאוד מאוד דק. ואני פשוט אוספת אחד-אחד, לוקחת ומרימה ומדביקה אותם על איזשהו לוח שחור וקטן שיש לי לצורך הסתכלות בעתיד או אחרי זה אנליזות.
מה רואים שם? זאת אומרת, איזה צורה יש להם קודם כל ומה הם מכילים כדי שיוכלו להגיד לך פה קורה ככה, פה קורה ככה?
אז אנחנו אוספים את השלדים שלהם שהם מאוד מאוד יפים, יש מאוד, שינויים מאוד גדולים בין השלדים, קשה לי... הכי טוב לכתוב בגוגל פורמניפרים ופשוט לראות את הצורות המרהיבות שלהם. זה נראה כמו שבלולים קטנים, המוניטים קטנים, כל מיני יצורים כאלה עם הרבה חדרים עגולים או מאורחים.
סתם מעניין, אם את לוקחת מהים, לא ממקום שבו הים מתייבש, ראית אותם כבר באופן חי?
בטח. אני עובדת עליהם גם כשהם חיים, אפילו עושים עליהם ניסויים, לראות איך הם יגיבו לתרחישים עתידיים. אז כשאני מסתכלת עליהם כמאובנים, הם לבנים בדרך כלל, או משהו זכוכיתי יותר. וכשהם חיים, אז יש גם, השלד הוא די שקוף, אז אנחנו רואים את הצבע של התא עצמו של הפורמניפר.
איזה סיפור הם מספרים לך לפני השינה כזה? זאת אומרת, הם יכולים לספר לך מה עובר עליהם, ואז את יכולה להבין מה עובר על המים שמתוכם מוצאת אותם?
הם מספרים לי, כן, מה עובר, אני חושבת שהדבר הכי, כאילו גם אני יכולה לעשות אנליזות על השלד, על הכימיה שלהם ולראות מה הם מספרים על המים, וגם אפשר לדוגמה לגדל אותם בטמפרטורות שונות ואז לראות איך הם יגיבו לשינויים בטמפרטורה. והדרך הכי טובה לראות אם הם בריאים או לא בריאים, זה לא רק אם הם חיים, אלא לראות אם הם מצליחים לגדל שלד באותו קצב, באותו גודל, כי זה בסופו של דבר גם מה שחשוב לנו, שהם ימשיכו לגדל שלד.
תראה, אני יודע שכשהם מסתכלים על יונקים ימיים, אז לפי הכמות שלהם אפשר להבין את איכות המים. הפורמניפרים נותנים לנו גם הסברים כאלה?
על איכות המים, כן, הם הראשונים.
כלומר, אם יש במים זיהום.
הם הראשונים שיגיבו לזיהום.
והם משמשים כבר לברומטר שכזה?
כן, הם משמשים, זה נקרא, הם משמשים כביו-אינדיקטורים לסביבה הימית. גם אנחנו יכולים לראות שינויים גדולים באוכלוסייה, לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על מפרץ אילת, זה בדיוק מחקר שסיימנו עכשיו, על פורמניפרים שחיים על יסבי ים במפרץ אילת. ואנחנו יכולים לראות על שינויים מאוד מאוד גדולים באוכלוסייה, לדוגמה בין כאלה שחיים בצפון המפרץ, באזור שהוא יותר מתועס, לבין כאלה שחיים
יותר בדרום.
יותר בדרום, שהם יותר, יש כמות יותר גדולה של פורומניפרים, המגוון הוא אחר, המינים אחרים.
מודדים את זה לפי סנטימטר, לפי מטר, לפי כמה?
מה?
איזה כמות למטר, איזה כמות?
לנפח.
לנפח מים?
לנפח סדימנט או משהו, כן.
הם יכולים לספר לנו גם מה יהיה בעתיד, אמרת.
נכון.
איך הם עושים את זה? נצטרך לראות את זה כשאלת הסיום. כן.
אז אנחנו עושים עליהם בעצם ניסויים, אוספים פורומניפרים חיים מהים, ואז מגדלים אותם במעבדה, בטמפרטורות שונות או במליחויות שונות, כי התרחיש הוא כשהים, הטמפרטורה שלו תעלה, גם המליחות בים תעלה. ואז אנחנו בודקים באמת כמה שלד הוא מגדל, ואם הוא מצליח לגדל שלד, ואם האצות שחיות ביחד איתו, יש פורמניפרים שחיים ביחד אצות, אם הן גם כן מצליחות לשרוד. וככה באמת, אז אני יודעת, אני יכולה להגיד לך, שהמין שהכי נפוץ היום במפרץ אילת, לא במפרץ אילת, בים התיכון, הוא בעצם מין שפלש ממפרץ אילת. זאת אומרת שבגלל ההתחממות הוא הגיע לים התיכון והיום הוא שולט.
או בגלל תעלת סואץ.
דרך תעלת סואץ הוא הגיע, כן. אבל בגלל ההתחממות של הים התיכון הוא הגיע ושולט היום בים התיכון. והמין הזה, אם הים ימשיך להתחמם לפי הניסויים שעשינו במעבדה, אנחנו רואים שהוא יפסיק לגדל שלד. שזה פחות טוב לנו, כי הוא יפסיק לצרוך CO2.
דוקטור שרית אשכנזי פוליבודה, הלוחשת לפורמניפרים. תענוג לשוחח איתך על הדברים האלה, תודה רבה לך.
בבקשה, תודה.
דוקטור פז בנימיני מאוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
שלום.
אתה מהמכון האסטרופיזי, אסטרופיזיקאי, ככה זה?
כן, אסטרופיזיקלי.
אסטרופיזיקלי. וזה מכון ש... בוא נגיד, המחקרים שבו הם מתמקדים במה שקורה מעלינו. מעלינו, מחוץ לכדור הארץ.
מסביבנו.
כן, מסביבנו. סוג של משחק מחבואים כזה. המחקר שלך מתמקד בנושא של מדידת תנועות, מדידת זרמים, מדידת גלים בעיקר.
כן, אז התחום מחקר שלי הוא תחום מחקר שאנחנו קוראים לו אסטרופיזיקה באנרגיות גבוהות, שזה אומר כל דבר שהוא מאוד אנרגטי שקורה ביקום, זה יכול להיות כוכבים שמתפוצצים, זה יכול להיות כוכבים שמתמזגים אחד עם השני, זה יכול להיות כל מיני תופעות כאלה שהן הרבה פעמים תופעות יחסית נדירות מצד אחד, מצד שני תופעות מאוד אנרגטיות, ככה שאנחנו יכולים לראות אותן ממרחקים עצומים של מיליוני שנות אור או אפילו יותר, ואז באופן הזה לראות אפילו תופעה שהיא מאוד נדירה, לעתים יחסית קרובות בטלסקופים שלנו.
שהיא מה?
אז יש כל מיני דוגמאות לתופעות כאלה. תופעה אחת מסוימת שהיא מעניינת, זה תופעה של מיזוג של כוכבי ניוטרונים. תופעה של מיזוג של כוכבי ניוטרונים שיש לה כל מיני השלכות, גם מבחינת קרינה של מה שאנחנו קוראים גלי גרביטציה, שזה גלים ב... מרחב זמן עצמו, זה ניבוי של תורת היחסות הכללית של איינשטיין, וגם בהמשך כל מיני פיצוצים שמלווים את מזוג הזה, של קרינה שהיא אלקטרומגנטית, של אור ממש.
ההשראה של הפיצוצים האלה יכולים ליצור חלקיקים חדשים ביקום עצמו? זאת אומרת, אם אתה מחבר בצפיפות מסוימת שניים, שלושה רסיסים כאלה, הם יוצרים משהו חדש?
כן, ממש ככה. אז למשל, במיזוג הזה של כוכבי ניוטרונים, אחד הדברים המעניינים שקורים, זה שאפשר לייצר הרבה יסודות כבדים. אז היסודות שאנחנו מכירים מהטבלה המחזורית, אם נסתכל על היסודות שהם כבדים מברזל, אז אפשר לחלק אותם פחות או יותר חצי-חצי ליסודות שנוצרים בתהליך שנקרא R process, R זה קיצור ל-rapid, תהליך מהיר, ו-slow process. ה-rapid process הזה זה תהליך שדורש צפיפויות מאוד גבוהות וטמפרטורות מאוד גבוהות. ולכן בדיוק סביבה שבה הוא יכול לקרות זה סביבה וחומר שהוא עם המון המון ניוטרונים. סביבה שזה יכול לקרות זה סביבה של שני כוכבי ניוטרונים, שזה כוכבים מאוד מאוד דחוסים שהם עשויים מכמות עצומה של ניוטרונים. שני כוכבים כאלה שמתמזגים אחד עם השני, הניוטרונים שהם מגיעים לצפיפות גבוהה מאוד וטמפרטורה גבוהה מאוד, ואז יכול להיווצר תהליך כזה של R process בצורה מאוד משמעותית.
יש שם לחומר שזה נוצר?
כל מיני אלמנטים נוצרים בצורה הזאת. אחד המפורסמים ביניהם זה זהב.
זהב. אתה יודע למה, אתה יודע מה? אולי עכשיו אני מתחיל לחשוב שבעצם הסיפור הזה הוצלי-גוצלי של לטבות זהב מקש, זה אמיתי.
כן, כל מה שהוא צריך.
אולי מישהו ראה התפוצצות של שני כוכבי, לא, התחברות של שני כוכבי ניוטרונים?
כן, בדיוק.
וזה מה שקרה שם.
כן.
בוא נדבר.
צריך קצת מזל בשביל שזה יהיה מספיק קרוב, ואולי שלא יהיה יותר מדי קרוב, כי יש את כל הפיצוצים שמלווים את זה.
צריך גם מזל כדי להביא את כל הכוכבים להסתדר בשורה אחת לצורך העניין. בוא ננסה להבין איך זה קורה. קודם כל, שאלת מחקר במצב כזה, אתה יוצא מנקודת הנחה שזה מתרחש, או שאתה בעצם אומר, רגע, אני רוצה לדעת מה מתרחש?
זה יותר אופציה שנייה, אנחנו רוצים לדעת מה מתרחש. אז למשל בסיפור הזה של הזהב, הרבה שנים התיאוריה הרווחת הייתה שרוב הזהב נוצר בסוג אחר של פיצוץ אסטרופיזיקלי, שזה סופרנובה.
Okay.
זה פיצוץ של כוכב שהוא מספיק מסיבי, ולקראת סוף החיים שלו, הוא מסיים את החיים שלו בפיצוץ דרמטי כזה שאנחנו קוראים לו סופרנובה.
Okay.
המחשבה הייתה שהפיצוצים האלה הם אלה שמייצרים את רוב ה... מה שנקרא R process, יסודות R process, כמו למשל הזהב. עם הזמן, אנשים התחילו לפתח סימולציות מחשב יותר ויותר מתקדמות, ולנסות לעשות במחשב הדמיה של פיצוצי סופרנובות כאלה, והם גילו שהם לא כל כך מצליחים לייצר את ה-R process, את היסודות R process האלה, במידה שבאמת אנחנו רואים שהם צריכים להיות שם, כי אנחנו יכולים למדוד אותם.
אבל רגע, דוקטור בנימיני, פה היה צריך להיות מצב שחלקיקים כאלה היו צריכים להתגלות איפשהו.
כן. אז אנחנו אפילו... רואים זהב, כמובן, גם בכדור הארץ, אנחנו רואים זהב. גם אנחנו רואים זהב ויסודות כאלה אחרים בכוכבים אחרים.
כלומר, אז... אתה יכול להגדיר היום זהב כמתכת קוסמית?
כל המתכות צריכות להיווצר באיזשהו תהליך. יכול להיות שזה תהליך בשלב מאוד מוקדם של היקום, יכול להיות שזה תהליך בשלב אחר.
אז זהו, אני שואל אם זה בתהליך מאוחר של היקום, כשכדור הארץ בעצם מסתובב וקלט אליו חומרים מהסביבה שלו?
האירועים האלה הם מאוד נדירים. אם אנחנו מדברים על הקצב של אירוע כזה פר גלקסיה, אז אירוע כזה יכול להתרחש בגלקסיה כמו שביל החלב, אולי פעם ב-100 מיליון שנה.
כשאתה מבצע... מחקר בעצם אתה מודד מה, קרני רדיו, קרני אור, קרני גמא, מה?
כן, אז המחקר, יש לו כמה אספקטים. אספקט אחד זה באמת לקחת את המדידות שקיימות ולנסות להבין מה אנחנו יכולים להסיק מהם. ואספקט אחר זה לנסות לבוא מהצד של התיאוריה ולחשב מה יכול לקרות בתהליך מסוים, ואם קרה X, אז מה זה אומר על איזה עוד תהליכים שיכולים לקרות בנוסף, ככה שבאמת נוכל להבדיל בין תהליך א' לבין תהליך ב'.
כי אני די חושב שאם קרה X, אז אנחנו נוכל למדוד את המרחק שלו בקרני אור, כלומר בפוטונים. אם קרה, בוא נגיד, על אות אחרת, Z לצורך העניין, נוכל למדוד את זה בהרץ, הרץ קולי. ובדברים כאלה, אתה יודע היום להגיד על כל אירוע שכזה, או בוא נגיד לא על כל אירוע שכזה, אלא על מה שמודדים, באיזה סולם אפשר למדוד אותו? כלומר, באיזה גלי תדרים?
כן, אז ליסודות כאלה שהם יסודות שאנחנו מכירים יחסית טוב, אז יש להם דבר שנקרא קווים ספקטרליים,
אוקיי.
שזה אומר שהיסודות, כמו שאתה יודע, הם אטומים, אפשר לערר אטומים לרמות אנרגיות גבוהות יותר, ואז בסופו של דבר הם נופלים לרמות אנרגיה נמוכות, ובתהליך הזה הם פולטים פוטונים, שהתדר שלהם הוא מאוד מסוים, תלוי בדיוק הבדל בין רמות האנרגיה של העירור הזה. אז זה דבר שהוא נחקר והוא ידוע טוב לאטומים.
כלומר, יש טבלת אקסל לתדר שאתם יכולים לקלוט ואז לדעת מה המקור שלו?
יש גם סיבוכים שקשורים בזה, כמו למשל שיכולים להיות תדרים מאוד קרובים של אטומים.
אני אמרתי לא, זה כבר לא סיבוך, זה מסודר כנראה.
אז זהו, זה קצת יותר מורכב מרשימה כזאת שהולכים ומסתכלים באינדקס. צריך להסתכל למשל... צריך למשל להתחשב בעובדה שאם יש לך אירוע כזה שמגיע מזמן מוקדם ביקום, אז מאז שהאירוע קרה ועד שאנחנו קולטים אותו היום, היקום בינתיים מתפשט.
עכשיו רגע, הכוכב משמש כאן כסוג של קולטן אור אחרי שבוא נגיד, כאילו הוא מחזיר אור של השמש, ואז לפי עוצמת האור שהוא בעצמו מחזיר...
כוכב פה הכוונה שמש.
שמש, ברור.
לא פלנטה.
הבנתי. זאת אומרת, אתה יכול למדוד רק מהשמש או...
שמשות, כל מיני.
או שמשות. בוא נשאר רגע בתחום של היקום שלנו, זאת אומרת, של מערכת השמש שלנו. אתה יכול למדוד איזה שהם אירועים שעשויים להתרחש, אתה יודע מה, בתקופה שאנחנו עוד נחיה ונוכל לראות אותם?
אז שוב, האירועים האלה הם יחסית נדירים. אם הם כן יקרו קרוב מספיק אלינו... מתישהו בעתיד הקרוב, יכולות להיות לזה גם השלכות יוצאות דופן. למשל, סתם בתור דוגמה, אם הפיצוץ הזה, האלקטרומגנטי שמלווה מזוג של כוכבי ניוטרונים, קורה מספיק קרוב לכדור הארץ, נוצר, בפיצוצים כאלה נוצר סילון שמייצר אנרגיות בקרני גמא, קרניים שהם בתדר מאוד גבוה. ואם סילון כזה נוצר מספיק קרוב לכדור הארץ, הוא יכול לינן את האטמוספירה של כדור הארץ, יכול לגרום לכל מיני תופעות כמו הכחדה של מינים וכן הלאה. היו אפילו אנשים שחשבו שחלק מההכחדות ההמוניות, כמו למשל ההכחדה של הדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה, הם אולי באמת תוצאה של התפרצות כזאת, זה נקרא התפרצות קרינת גמא, שאחת המקורות שלה זה מיזוג של כוכבי ניוטרון.
אם אנחנו מסתכלים על זה באופן, בוא נגיד איך שאנחנו תופסים את החיים בכדור הארץ, יכול להיות שמה שאנחנו חווים היום זה איזושהי התפרצות שקרתה, לא משנה מתי, אבל עכשיו היא משפיעה?
אז ההתפרצויות האלה הן קורות בזמן יחסית מוקדם. החומר שנפלט מהפיצוץ, הוא מתחיל להתערבב עם הגז הבין כוכבי באזור, ובסופו של דבר הגז הזה הופך להיות כוכבים, פלנטות וכן הלאה, ואז אנחנו הולכים ומגיעים לאיזה אזור, נגיד בהרים, באנדים, בדרום אמריקה, ואנחנו פתאום מוצאים שיש שם מצבור של זהב. הזהב הזה הוא שם כבר הרבה מאוד זמן, עוד הרבה לפני שכדור הארץ נוצר.
המאיה ידעו עליו כנראה, אז הם כבר הגיעו לשם. אוקיי.
ולהם היה תיאוריה משלהם על מאיפה הגיע הזהב הזה, אז למשל יש... נדמה לי שזה בתרבות האינקה, שהיה להם שם אל שקראו לו אינטי, שהם חשבו שזהב זה הדמעות שלו. אז זו הייתה התיאוריה הפעם. עכשיו יש לנו יכולת...
אתה לא בא לספר לי שהוא בכה בדמעות של זהב.
זה מה שהם באו.
כלומר, שזה מה שטפטף על כדור הארץ באזור של דרום אמריקה.
זה בדיוק הסיפור, לפי מה שאני מבין. אבל הסיפור שאנחנו יודעים לספר היום, הוא סיפור אחר, ולסיפור הזה יש השלכות, כי ברגע שאנחנו מבינים קצת יותר טוב את המודל, אנחנו יכולים גם לנבא.
דוקטור בנימיני, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
יש משהו קרוב אליהם?
אז אני אתן לך דוגמה ממשהו קרוב. אז למשל, סיפרתי לך קודם על זה שהייתה הרבה שנים אי ודאות לגבי יסודות כאלה כמו זהב נוצרים בעיקר בסופרנובות או במיזוגים של כוכבי ניוטרונים. דוגמה מהשנים האחרונות, לפני 5 שנים בערך, אז קודם כל למה יש בעיה? אם מסתכלים בגלקסיה שלנו, אז אפשר להסתכל כמו שאמרנו על קווים ספקטרליים של כוכבים, ולראות כמה זהב או כמה יסודות אחרים של הארפרוסס יש שם. ומה שרואים זה בעצם מעין אומדן לכמות הכללית שיש. מה שאי אפשר להגיד זה אם נוצרו המון יסודות כאלה במעט מאוד אירועים, או קצת פחות יסודות כל פעם, אבל הרבה יותר אירועים. אוקיי? וההבדל הגדול בין סופרנובות למיזוג כוכבי ניוטרונים, זה שבסופרנובות אתה מצפה שזה אירוע שהוא הרבה יותר נפוץ ממיזוג כוכבי ניוטרונים. זה אירוע בעצמו יחסית נדיר, אבל בערך פי 1,000 יותר נפוץ ממיזוג כוכבי ניוטרונים. מצד שני, מה שאפשר היה לצפות שאולי כמות החומר שנוצרת שמה, היא בערך פי 1,000 יותר קטנה מבחינת מסה, מאשר במיזוג כוכבי ניוטרונים. אז ההבדל פה הוא בין מצב של מייצרים הרבה בכל פעם במעט אירועים, או מעט בכל פעם והרבה אירועים. מה שקרה לפני 5 שנים, זה שבפעם הראשונה אפשר היה להתחיל למדוד את הקווים האלה גם בכוכבים שנמצאים לא בשביל החלב, אלא בגלקסיות קטנות שמקיפות את שביל החלב. זה נקראות גלקסיות ננסיות.
אוקיי.
מה שהתקבלה התמונה שם היא תמונה מאוד מעניינת, שיש גלקסיות שהן בגדלים פחות או יותר שווים אחת לשנייה, כולם מאוד מאוד קטנות ביחס לשביל החלב, שבאחת יש פתאום המון יסודות כאלה של R-Process, ובאחרת אין כמעט כלום. מה שזה אפשר לנו זה בעצם להבין מה פחות או יותר המסה שאתה צריך בשביל שסטטיסטית יהיה לך אירוע יחיד. ואז זה יכול לשבור את הניוון הזה בין הרבה אירועים עם מעט חומר שנוצר בכל אירוע, למעט אירועים עם הרבה חומר שנוצר בכל אירוע. וזה הצביע בדיוק על מה הקצב של האירועים ומה המסה שנוצרת באירוע, ויצא שזה מתאים טוב מאוד למיזוג כוכבי ניוטרונים.
מה היה כתוב בביקורת הטלוויזיה ביום שאחרי? מה ראו שם?
אז כמובן שמדענים כמו מדענים התווכחו בדיוק על איך לפרש את התוצאות, וגם עם זה היה כל מיני יחידות שנפתחו ברגע שיש תשובה אחת, אז יש עוד 10 שאלות חדשות שנפתחות.
טוב שלא הלכנו פה על איזה מלחמת עולם.
אבל ניתן לך רק עוד סיום אחד לסיפור הזה, שבערך 2 שנים אחר כך, היה אירוע מאוד דרמטי באסטרופיזיקה, שזה בפעם הראשונה גילו גלי גרביטציה ממיזוג של כוכבי ניוטרונים. זה היה הגלים של LIGO בארצות הברית, והגילוי הזה, לא רק שראו את הגלי גרביטציה, גם ראו אחר כך את האור שנפלט מהפיצוץ הזה, שחלק ממנו באמת מגיע מאותה יצירה של יסודות R-Process, שהם דוחים בדיחה רדיו-אקטיבית, וזה יוצר סיגנל מסוים של קרינה אלקטרומגנטית שאפשר היה לתפוס בטלסקופים. אז המדידה הזאת היא בו זמנית גם אישרה את הקצב של אירועים כאלה, כי אנחנו יכולים להגיד כמה זמן הגלאים האלה של LIGO הסתכלו וכמה אירועים הם מצאו, וגם כמה מסה נוצרת, כי אנחנו רואים את הסיגנל של הדעיכה הזאת הרדיו-אקטיבית.
Okay.
ושוב, זה מתאים בדיוק למה שאותו עדות מהגלקסיות הנסיות 5 שנים קודם.
אנחנו עדיין אומרים שאוצלי גוצלי זה אגדה שלא הייתה באמת. דוקטור פז בנימיני, תשמע, יש לנו עוד מגוון שאלות והרבה מאוד תחומים לפתור, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
שלום פרופסור יהונתן גרנות, יוני גרנות, שלום לך.
שלום גם לך.
ושלום לשי כלב, המראיין האורח שבא איתנו לראיין באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
שלום נעימה.
יוני.
כן.
אתה חוקר, אתה למעשה, אם אנחנו נסתכל טוב טוב על מה שאתה עושה, אתה מחפש לעצמך הופעות של זיקוקים.
כן. אבל ללכת בגדול.
כן, בדיוק.
הזיקוקים הכי חזקים.
זה בא עם מוזיקה גם, או שזה... או שזה רק, אתה יודע, רק את האורות אתה רואה.
אפשר לחשוב על זה ככה. לפני כמה שנים זיהו בפעם הראשונה...
רגע, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מדברים על, על זיקוקים שנוצרים כתוצאה מהתפוצצות של כוכבים שהתרחשו לפני אלו מיליארדי שנים.
כן, אבל זה מגיע אלינו בשנים האלה.
כן.
אז לנו זה מרגש לקלוט את זה, למרות שזה התרחש לפני המון המון זמן.
זאת אומרת, מי שחי שם אומר, אללה, אלה משעממים. כן, אוקיי, אז מה רואים?
רואים דברים מרהיבים. אז אני חוקר פיצוצים מכל מיני סוגים. אני חוקר מה שנקרא הבזקי קרינת גמא. אני חוקר גם כוכבי נויטרונים עם שדות מגנטיים החזקים ביותר שידועים ביקום שנקראים מגנטרים, שגם הם מייצרים פיצוצים מסוגים שונים. יש מגוון יפה ומקסים של זיקוקים.
לפני שניכנס למחקר עצמו, אנחנו צריכים לדאוג? או שזה רחוק מאיתנו עד כדי כך שזה לא ממש נוגע לנו?
רוב הפיצוצים האלה קורים במרחקים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות מיליארדי שנות אור מאיתנו, ואז הקרינה שמגיעה אלינו משם היא לא חזקה מספיק שתגרום לנו נזקים, אז לא צריך לדאוג. Okay. מדי פעם יש בגלקסיה שלנו פיצוצים שיכולים אפילו להפריע לתקשורת שעוברת דרך היונוספירה וכולי, שהסיגנל הוא כבר מתחיל להיות יותר מורגש, אבל עדיין לא ברמה שאנחנו צריכים לדאוג.
זה לא גורם להפרעה בוואטסאפ, אני מניח.
לא.
אוקיי.
אז לא צריך לדאוג.
אז בעצם, מה שאלת המחקר שלך, ואם מותר לי להוסיף, איך זה משפיע על החיים שלנו כאן ועכשיו בכדור הארץ?
אז
מה אפשר ללמוד ממנו?
בגדול אני מנסה להבין את המערכות האלה, איך הן פועלות. אני חוקר תחום באסטרופיזיקה שנקרא אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות. המשמעות של זה היא כפולה. מצד אחד מדובר במערכות שבאמת משחררות כמויות אדירות של אנרגיה שקשה לנו לדמיין, אם אנחנו משווים את זה לדברים יומיומיים, וזה מה שיוצר את הפיצוצים האדירים האלה. מצד שני במקומות האלה, בגלל שהתנאים הם כל כך קיצוניים, הקיצוניים שידועים לנו בכלל בטבע, הם מצליחים להביא חלקיקים בודדים לאנרגיות שלא יאמנו, מה שנקרא קרינה קוסמית, אפשר להביא פרוטון אחד בודד שהאנרגיה של התנועה שלו, האנרגיה הקינטית שלו, תהיה כמו של כדור טניס שטניסאי מקצוען מביא סרב.
כלומר, אם אני חוטף את זה בראש, על היוסטור, מה שנקרא. אוקיי.
למרבה המזל, זה לא מגיע לפני השטח בכדור הארץ, אלא הקרינה הקוסמית הזאת עושה אינטראקציה באטמוספירה העליונה, ואז היא עושה מין מקלחת כזאת של חלקיקי משנה שיכולים להיקלט בגלאים לפני השטח.
אז מה, אז אתה שואל איך זה קרה? או ממה זה התפתח?
אני מנסה להבין מה קורה בפיצוץ עצמו, איך הוא נוצר, מה התנאים ששם, ואיך בתנאים האלה נוצרת הקרינה שאנחנו רואים, ומועצים החלקיקים המאוד אנרגטיים האלה, ואז מנסים קצת כמו בלש מתוך הפיסות מידע שאפשר לקבל מהתצפיות שעושים, בין אם על כדור הארץ או בעזרת לוויינים ששולחים מסביב לכדור הארץ, או קצת מעבר לזה, איך מפיסות המידע אפשר לקבל את התמונה הכוללת ולהבין מה באמת מתרחש שם.
יש מצב שעל בסיס הנתונים האלה, אתה יכול גם לנבא מתי יהיו פיצוצים, כן? כלומר, אתה יכול להגיד, הכוכב, איך אתם מסמנים אותו, X6-1N5, מתי הוא יתפוצץ?
אם מצליחים לזהות מראש את המערכת ויש עליה מידע מספיק טוב, אפשר לעשות תחזית, אם כי כמו תחזית של מזג אוויר או רעידות אדמה, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל.
לא, מזג אוויר יודעים, אבל רעידות אדמה באמת יש בעיות. רגע, אתה באמת יכול להבין את המשמעות של מרחק הזמן כדי לדעת מתי לעמוד ליד הטלסקופ כדי לראות את המופע הבא?
אז זה תלוי בסוג הזיקוקים. בזיקוקים כן. היותר חזקים שאני חוקר, שהם באמת מיליארדי שנות אור מאיתנו, עד שלא קורה הפיצוץ, עד שלא מתפוצץ הזיקוק הזה, אנחנו בכלל לא יודעים שהוא היה שם, בגלל שזה כל כך רחוק, כך שאם הוא לא יתחיל להוציא קרינה ברמות כאלה אדירות, פשוט לא נראה אותו. עכשיו, רק כשהפיצוץ קורה, רואים אותו ויודעים שהמערכת הספציפית הזאת הייתה שם.
אם אני אלך לשאלה ששאלה, באיזה מרחק אתה תגיד, זה פיצוץ שעלול להיות מסוכן עבורנו?
אז זה תלוי בחוזק של הפיצוץ. כמה שהוא יותר חזק, נרצה שישאר יותר רחוק כדי לא להזיק לנו.
למה שאלתי לגבי החיזוי? כי יכול להיות שבוא נניח אחד הכוכבים שנחשבים במרכאות לקרובים לאזור מערכת השמש, אתה יכול להגיד מתי הוא יתפוצץ? אחד כזה?
רוב העצמים שאני חוקר הם בגלקסיות מאוד רחוקות, הרבה מחוץ לגלקסיה שלנו. יש גם סוג מסוים של עצמים שאני חוקר בגלקסיה
פרופסור
גרנות, בגלקסיה
למעננו
שלנו.
תתקרב קצת. תרד אל העם, מה שנקרא. מה אתה אומר?
בגלקסיה שלנו אז אפשר להסתכל על כוכבים מסיביים ספציפיים ולנסות לחזות מתי הם יתפוצצו. אפשר כמו רעידת אדמה להגיד, טוב, באזור כזה וכזה צפויה תוך 50-100 שנה, כנראה רעידת אדמה חזקה, אז אפשר להגיד ככה בערך, אבל זה לא משהו מאוד מאוד מדויק, זה בערך בסדר גודל כזה.
הבנו שאתה מגיע למעבדה ואתה לא רואה את שדה המחקר, הוא נמצא רחוק, איך אתה מגיע אליו?
אז זה בעזרת תצפיות. אני עצמי תיאורטיקן, אבל אני עובד בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם תצפיתנים שונים מכל העולם, ארצות הברית, אירופה, סין, יפן, מכל העולם. זאת קהילה בינלאומית, וזה כיף להיות חלק מקהילה כזו.
שגרירנו הקוסמופוליטי, אבל מה אתם עושים?
אז סוגי התצפיות הן תלויות באורך הגל.
אוקיי.
באורכי גל שמגיעים לתנאי כדור הארץ, כמו אור נראה שאנחנו עובדים איתו, או גלי רדיו, אז משתמשים בטלסקופים על פני כדור הארץ. ולעומת זאת בקרני X או קרני גמא, שזה חלקיקי אור עוד יותר אנרגטיים מקרני X, אז צריכים לשלוח לוויינים עם גלאים מיוחדים שהם יכולים לגלות את חלקיקי האור באנרגיות האלה.
נדמה לי שהשאלה הכי משמעותית זה איך הדבר הזה עובד, זאת אומרת איך האור מתחבר ל... איך קראת את זה? לוויין?
שמים גלאים על הלוויין והגלאים קולטים את חלקיקי האור.
איך האור מגיע משם אלינו, לא? אוקיי, אז איך?
השאלה שאני באמת שואל את עצמי זה איך הפיצוץ הזה יוצר את הקרינה. אחרי זה ברגע שהקרינה יוצאת מהמקור שלו בפיצוץ, היא פשוט מתקדמת לכל הכיוונים, עד שחלק מזה מגיע אלינו וקולטים בגלאים שלנו.
אתה בורח לי מהשאלה, אני שאלתי איך זה מגיע משם ללוויין, לגלאים של הלוויין, ומשם אליך, לכאן, למעבדה.
איך המידע מגיע אליי.
כן, והרי אין שם קו טלפון.
נכון, נכון. אם זה משהו ש... יכולים אחרי זה אנשים אחרים לעשות תצפיות המשך, אז יש סירקולציה של מידע שאפשר לעשות מנוי לזה, ואז זה יכול להגיע אליך ישר לתיבת המייל, אתה מקבל לייב שעכשיו קרה פיצוץ כזה וכזה עם אינפורמציה ראשונית, שתצפיתנים אחרים יכולים אחרי זה להסתכל על זה עם טלסקופים מכדור הארץ ולקבל
שוב...
מידע מוסף, וככה אני מקבל מידע.
כן, זה, לא, זה, אתה מקבל אותו מהקהילה, אבל אני שואל באמת, איך מה הרכיב הגילוי פה בארץ, מה הוא רואה כשהוא מקבל אותות מהחלל? לזה אני מתכוון. זאת אומרת, מה אתה רואה? אתה רואה פיצוץ של, ממש פיצוץ זיקוקי כזה?
אני יכול לתת דוגמה.
בשביל זה אתה פה.
של הבזקי קרינת גמא. יש שני סוגים. יש ארוכים, שזה יותר מ-2-3 שניות, יכול להגיע בשקט למאות שניות, של התפרצות אדירה שקולטים בעיקר קרני גמא ממנה, ואחרי זה בזמנים יותר מאוחרים של ימים, שבועות וחודשים, אפשר גם לקלוט אותות בקרני X, באור נראה ובגלי רדיו. יש וריאציה קצת שונה של אותם פיצוצים, את זה כקרינת גמא קצרים, שזה בערך שנייה שתיים וקצר יותר, שיכול להיות גם כמה אלפיות שנייה, שזה גם קולטים אחריהם סיגנלים בקרני X, אור נראה וגלי רדיו, אבל הפיצוג של הפיצוץ בשני המקרים הוא שונה לחלוטין.
אז תוכל בבקשה לתאר, לתת דוגמה לאחד הפיצוצים האחרונים שקלטתם?
אני אתן דוגמה לפיצוץ מאוד מאוד מעניין שקרה ב-2017. זה הבזק קרינת גמא קצר, שהוא נובע ממיזוג של שני כוכבי נויטרונים, שפשוט מערכת בינארית שמסתובבים אחד סביב השני, ואז מתקרבים אחד לשני כי האנרגיה שלהם הולכת לאיבוד על ידי זה שהם משדרים גלי כבידה. הסיבה שהמרחק ביניהם מתקצר היא שאנרגיה הולכת לאיבוד מהמערכת לטובת גלי כבידה שיוצאים לכל הכיוונים, וחלקם גם הגיעו לכיוון של כדור הארץ ונקלטו בפעם הראשונה על ידי גלאים מיוחדים של גלי כבידה בכדור הארץ.
זה קרה ביום העצמאות בדיוק עושה? אתה יודע, לזיקוקים של יום העצמאות או?
לא, לא. הטבע יש לו את לוח הזמנים שלו, לא אוקיי. מתאימים את עצמם אלינו.
מה ראו?
אז ראו קודם כל את האות בגלי כבידה, אז יש את התדירות ששני כוכבי הנויטרונים מקיפים אחד את השני, וככל שהמרחק ביניהם מתקצר, אז הזמן של הסיבוב שלהם זה סביב זה גם מתקצר. אז אפשר לחשוב על זה כמו אם נשווה את זה לתדירות של קול, קול ככל שהתדירות שלו יותר גבוהה, זה נשמע לנו קול גבוה יותר, ואז זה נהיה גבוה יותר ויותר ויותר, עד שהם ממש נוגעים אחד בשני ומתמזגים. עכשיו, מה שיפה שמה, שזמן מאוד מאוד קצר, אחרי השיא של הסיגנל של גלי הכבידה, זה רגע המיזוג עצמו ביניהם, ובמקרה הזה היה לנו תיעוד מרהיב של זה בגלי כבידה, וידענו בדיוק מתי זה קרה. בערך קצת פחות משתי שניות מאוחר יותר, קיבלנו סיגנל אות בקרני גמא. אות קצר נמשך בערך שנייה ומשהו, עם הפרש קטן ביניהם.
באיזה מרחק זה היה, אגב, מכדור הארץ?
באסטרונומיה אנחנו עובדים ב...
שנות אור.
כן. אז בערך 130 מיליון שנות אור.
ועדיין אפשר היה לראות את זה. כן. עכשיו...
זה נחשב קרוב עבור סוג כזה של פיצוץ.
אז אני אמשיך את השאלה. יש את היום שאחרי, מה נשאר, מה נשאר מההתחברות הזאת?
עכשיו, מעבר לזה, זיהו אחרי בערך 10-11 שעות, זיהו גם בטלסקופ אופטי, אור נראה, מהכיוון ההוא שהמשיכו לראות את זה במשך כמה שבועות, וגילו את זה גם אחרי כמה ימים בקרני איקס, וגילו גם בגלי רדיו. כלומר, במקרה הזה זיהו בהרבה הרבה אורחי גל שונים אלקטרומגנטיים את אותו המאורע, כך שקיבלנו עליו מידע מהרבה כיוונים שונים, יכולנו להצליב סוגים שונים של מידע,
פרופסור,
ולכן למדנו על זה המון.
זה שהקהילה למדה הרבה זה בסדר, אני שואל מה קרה לשני הכוכבים האלה שהתנשקו, לא נולד כוכב שלישי מזה.
יפה מאוד, זאת שאלה מצוינת, ועדיין דנים על זה עד היום בספרות המקצועית, אני יכול להגיד מה אני חושב על זה.
אוקיי.
יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שנוצר משני כוכבי נויטרונים במסה סטנדרטית רגילה, כוכב נויטרונים אחד יותר מסיבי עם בערך סכום המסות של שניהם, עד כדי מה שהלך לאיבוד בדרך לגלי הכבידה או לקצת חומר שיש לנו עדות מצוינת שהוא עף החוצה. בערך משהו כמו כמה אחוזים של מסת שמש.
אסטרואידים, נוצרו אסטרואידים כאלה.
לא בדיוק, זה תחשוב על זה כמו התנגשות של שתי מכוניות שרסיסים עפים
החוצה. שחוטבים עצים, אז עפים שלבים. בדיוק, בדיוק. זה אסטרואידים בעצם. אוקיי. אבל כן, יש עוד כוכב חדש שם או ש...
עכשיו, ייתכן שנוצר כוכב נייטרונים אחד מסיבי, אבל סביר שהוא לא שרד להרבה זמן, וסביר שתוך פחות משנייה הוא קרס לחור שחור.
קרס אל עצמו.
כן. לא יכל לעמוד בפני הכבידה של עצמו וקרס כבידתית ליצור חור שחור.
איך גידי גוב קרא בסיפורי פוגי, הוא לא יכול היה לעמוד בפני המצב, אז הוא התיישב.
משהו כזה, כן.
תגיד, אנחנו היום בעשירי לראשון, 2022. מתי אנחנו צופים עוד התפוצצות מהסוג הזה?
השאלה, מה קורה מהסוג הזה?
אתה יודע מה, משהו דומה, שאני אסתכל בטלסקופ, ואני לאן אסתכל כמובן, ואני אראה עוד איזה סופרנובה מהצורה הזאת.
לא יודעים, זה כמו מזג אוויר בערך, החיזוי הזה, או לחזות רעידות אדמה.
כמו רעידות אדמה.
לא להגיד, מתי רעידת האדמה הבאה ואיפה. אז בממוצע זה מגיע במידה שווה מכל הכיוונים. אני יכול בצורה ממוצעת להגיד יפה מאוד מה הקצב הממוצע שלהם והכל, אבל לחזות מראש בדיוק מתי יהיה פיצוץ ומאיפה, לא יכול.
מה אומרים בחבר'ה, בקהילה? לא מדברים על הפיצוץ הבא?
תמיד מחכים למאורעות המיוחדים. מאורע, כמה שאתה יותר רואה מהם, אתה יותר מתרגל, וקצת כבר מפלס ההתרגשות יורד קצת.
הבנתי.
אבל האירועים המיוחדים האלה, שאתה פתאום לומד ממאורע אחד, הרבה יותר ממאות מאורעות שדומים אחד לשני, מזה הכי מתרגשים.
פרופסור יוני גרנות, תשמע, אנחנו יכולים לשבת פה עוד הרבה שנות אור, ולדבר על זה, אבל אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך, מרתק.
תודה רבה.
שי, תודה גם לך. אלו אם כן דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל, נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, אורחים. ועכשיו, כמו תמיד, מה נשמע בפרק הבא? מילוי עציצים שמגדיר אחרת את המונח טרה נואבה, אדמה חדשה.
הרצון היה לקחת את הצרכים של הצמח ולהכניס אותם לאפליקציה אחת. אם זה האוכל שהוא אוכל, שזה הדשן, אם זה המים שהוא שותה, אם זה האוויר, ואם זה היכולת שלו בעצם להשריש עצמו בקרקע.
מי נתן ביס בכוכב הלכת צדק?
בחלק מהמשוואות נכנסת ההתפלגות של החומר, בחלק מהמשוואות נכנס הרדיוס, הלחץ בפנים, התכונות של החומרים, זה נקרא משוואות מצב, זה גם נכנס פנימה. מעברי חום, יש מגוון. בסופו של דבר אנחנו מקבלים איזה מבנה פנימי. ומה שאנחנו רואים במודלים החדשים זה שהמבנה הפנימי הוא די שונה ממה שחשבו בעבר.
ועל המחקר שהוביל לפיתוח תוכנית התמודדות עם פוסט-טראומה.
היה לנו מה שנקרא מזל של חוקרים, וממש מעט אחרי שסיימנו את ההתערבות הראשונה בחצי מבתי הספר באשקלון, החמאס שיתף פעולה והתחיל לראות טילים. זאת אומרת, היה לילדים אתגר אמיתי של התמודדות. עכשיו, אנחנו יודעים שאחרי אירוע כזה יש אחוז לא מבוטל של לא רק ילדים, גם מבוגרים, שמקבלים הבחנה של פוסט-טראומה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.